שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות שכירות בפרק 13 ובו 7 הלכות, והוא הפרק שחותם ומסיים את הלכות שכירות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הבהמה אוכלת כל זמן שהיא עושה בגידולי קרקע, בין במחובר בין בתלוש, ואוכלת ממסוי שעל גבה עד שתהיה פורקת, עד שיפרקו ממנה את מה שעליה, ובלבד שלא ייטול בידו ויאכילה. כלומר, אסור לבעל הבהמה להכיל אותה מהמסע. הלכה ב', כל המונע הבהמה מלאכול בשעת מלאכה, לוקה, שנאמר, לא תחסום שור בדישו. אחד השור ואחד כל מיני בהמה וחיה, בין טמאים בין טהורים, ואחד הדייש ואחד שר כל המלאכות של גידולי קרקע, ולא נאמר שור בדישו, אלא בהווה, משום שהדבר הווה ומצוי. והחוסם את הפועל שמונע ממנו לאכול בשעת מלאכה כפי שמגיע לו על פי דין, פטור. שאיסור חסימה הוא בבעלי חיים ולא באדם. אחד החוסם אותה בשעת מלאכה ואחד החוסם אותה מקודם ועשה במלאכה והיא חסומה, אפילו חסמה בכל לוקה, כגון שגער בה והבהילה כדי למונעה מלאכול, שכר בהמה וחסמה ודש בה לוקה. הוא משלם לבעלים 4 קבין לפרה ו3 קבין לחמור, שזהו שיעור האכילה היומי שמחויב הסוחר לספק לבהמות האלו, שמשעת משיכה נתחייב במזונותיה, ואינו חייב מלכות עד שידוש בה חסומה. כלומר, אף על פי שעושה מעשה שיש בו חיוב מלכות, בנוסף לכך התחייב על מעשה זה בתשלומים, כגון הקוצץ אילן חברו ביום טוב, דינו שלוקה ואינו משלם. זהו דווקא כשהתחייב במלכות ובתשלומים בבת אחת. אך במקרה זה, מכיוון שחובת האכלת הבהמה שעבורה משלם לבעלים חלה עליו כבר משעת המשיכה, וחיוב המלכות חל עליו רק משעת הדישה, לוקה ומשלם. הלכה ג', ישראל הדש בפרתו של גוי עובר משום בל תחסום, וגוי הדש בפרתו של ישראל אינו עובר משום בל תחסום. כי איסור עליו תלוי במי שדש ולא בזהותו של בעל הבהמה. אמר לגוי חסום פרתי ודש בה, ישב לקוץ בפיה ודש בה ורנה אוכלת, הרביץ לארי מבחוץ, כלומר הרביץ לארי מבחוץ ומחמת הפחד היא נמנעת מלאכול, או שהרביץ בנה מבחוץ ומחמת הגעגועים לבנה אינה אוכלת, הייתה צמאה ואינו משקה ומחמת הצמאון אינה אוכלת, פרס אור על גבי הדייש כדי שלא תאכל, כל זה וכיוצא בו אסור ואינו לוקה. שבכל המקרים הללו, האדם גרם בעקיפין לכך שהבהמה תחסם ולא תאכל, או שלא יסיר את מה שמפריע לה, ומונע ממנה לאכול, ולכן יש בכך איסור, אך אינו לוקה. היה הדבר שהיא עושה בו רע לבני מאה ומזיקה, או שהייתה חולה, ואם תאכל תטריז, תשלשל, מותר למונעה. שלא הקפיד התורה, אלא הנניתה, והרי אינה נהנית. הלכה ד', פרה של ישראל שהיה כהן דש בה בתרומה ובתרומת מעשר של ודאי, וכן פרות הדשות במעשר שני ופרות המהלכות על התבועה, לפי שירת להן הדרך, כלומר הם טעו בדרכן ואגב כך הלכו על התבועה, אינו עובר עליהן משום בל תחסום. והטעם הוא שאסור לכהן להכיל בהמה של ישראל תרומה, ואין איסור זה נדחה מפני איסור לא תחסום. ומעשר שני אינו בכלל הכתוב בדישו, מפני שהוא ממון גבוה, וכן הפרות שטעו בדרכן אין זה בכלל בדישו, שאין זה בכלל דישה. אבל מפני מראית העין, שלא ינראה כאילו הוא חוסם אותה ועובר על האיסור, אם היו דשות בתרומות ומעשר שני, מביא מעט מאותו המין ותולה להן בקלסטרין שבפיהם, כלומר מביא תבועה של חולין מאותו סוג שהבהמה דשה בו, ומניח מעט בכיס העשוי כאין סק שתולים על צוואר הבהמה כדי שתוכל לאכול. הלכה ה', הדש במעשר שני של דמי ובתרומת מעשר של דמי ובגידולי תרומה, תרומה שנזרעה בקרקע וגזרו חכמים על הצומח ממנה שיאסור כתרומה, עובר משום לא תחסום, משום שמן התורה התבועה זו מותרת באכילה ורק חכמים הם שגזרו עליה איסור, ואין גזירת חכמים דוחה את איסור לא תחסום, ותולה בצוואר הבמה כיס, ומניח בו תבועה מותרת מאותו המין, ונמצא שאינו זומם, אינו חוסם את הבהמה, ואינו מאכילה ממה שאסרו חכמים. הלכה הבאה, ורשאי בעל הבית לפני שמזכיר פרתו לאחר, להרעיב פרתו ולסגפה כדי שתאכל הרבה בעת שדשה, ורשאי הסוחר לאכילה פקיעי אמיר כדי שלא תאכל הרבה מן הדיש. כלומר, הסוחר את הפרה רשאי להכיל אותה אלומות של קש לפני הדישה כדי שתאכל פחות בעת הדישה. כיוצא בו רשאי בעל הבית להשקות פועלין יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה בשעה שעושים מלאכתם בכרם, ורשאין הפועלין לטבול פיתן בציר, נוזל המופרש מדגים כבושים, כדי שיאכלו ענבים הרבה. ציר זה מנקה את המעיים ומאפשר לאכול יותר, ולא ניתן לשתותו בפני עצמו, ולכן מטבלים אותו בפת. ומותר לפועלים לאכול ציר זה קודם שמתחילים את עבודתם בכרם. אבל אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהזכיר עצמו ביום, או לדוש בפרתו ערבית ולהזכירה שחרית, ולא יהיה מרעיב ומסגף עצמו ומכין מזונותיו לבניו, מפני גזל מלאכתו של בעל הבית, שרי קשל כוחו ותחלש דעתו, ולא יעשה מלאכתו בכוח. הלכה הזין אומר הרמב״ם, כדר שמוזר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעקבנו, כך יעני מוזר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן, ומוציא כל היום במערה. כלומר, מבזבז את יומו בבטלה ומחסר את ממונו של בעל הבית, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, הרי הקפידו חכמים על ברכה רביעית של ברכת מזון שלא יברך אותה. שהפועל בשעת מלאכתו פטור מברכה זו ומקצר את הברכה השנייה והשלישית משום ביטול מלאכה, וכן חייב לעבוד בכל כוחו, הרי יעקב הצדיק אומר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן וכו', ולפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר ויפרוץ האיש מאוד מאוד וכו'. בריך חמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את פרק 13 מלכות שכירות, ובזה סיימנו גם כן את הלכות שכירות בספר משפטים לרמב״ם. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את הלכות שאלה ופיקדון. יש בכללן שתי מצוות עשה, ראשונה דין השואל, שנייה דין שומר חינם, וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון בהלכות שאלה ופיקדון ובו 10 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, השואל כלי או בהמה וכיוצא בהן משאר מיטלטלין מחברו, כלומר מקבל דבר מחברו להשתמש בו ללא תמורה, ועבד או נגנב, אפילו נאנס אונס גדול, כגון שנשבע או נשברה בהמה או מתה, חייב לשלם הכל. שנאמר, כי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת, בעליו אין אמו, שלם ישלם. במה דברים אמורים? בשנאנס שלא בשעת מלאכה, כשהחפץ או הבהמה לא נאנסו תוך כדי עשיית המלאכה שלשמה הושאלו. אבל אם שאל בהמה מחברו לחרוש בה, ומתה כשהיא חורשת, הרי זה פטור. אבל היא מתה קודם שהחרוש בה או אחר שחרש בה, או שרחב עליה או דש בה, ומתה כשהיא דשה או בשעת רכיבה, הרי זה חייב לשלם. מכיוון ששאלה לחרישה ושינה ועשה במלאכה אחרת, גם היא מתה תוך כדי המלאכה, חייב. וכן כל כיוצא בזה. וכן השואל בהמה מחברו ילך בה למקום פלוני, ומתה תחתיו באותה הדרך, או ששאל דלי למלות בו ונקרע בבור בשעת מילוי, או ששאל קרדום לפצל לבקע בו עצים ונשבר בעת שפיצל בו מחמת הביקוע, וכל כיוצא בזה, הרי זה פטור, שלא שאל אלא לעשות במלאכה זו, והרי לא שינה. הלכה ב', השואל בהמה מחברו ומתה, וטען השואל שבשעת מלאכה מתה, אם היה מקום ששאלה ללך בו מקום שבני אדם מצויים שם, יביא ראיה שמתה או נאנסה בשעת מלאכה ושלא שינה בה, שלא עשה בה שימוש, שלא סיכם עליו מראש עם המשאיל, ויפטר. ואם לא הביא ראיה, משלם. שאלה ממנו למלות בה בתוך חורבתו, שאין העדים מצויים שם, או ששאל ממנו דלי למלות בו בתוך ביתו ונקרא בבור, אם הביא ראיה, ייפטר אף משבועה, ואם לאו, ישבע שואל שבועת השומרין שמתה בשעת מלאכה וייפטר, וכן כל כיוצא בזה. הלכה הגימל, השואל כלי מחברו ונשבר, שמין לו, מעריכין לו כדרך ששמין לנזקין, עומדים כמה היה שווה שלם וכמה הוא שווה עתה, ומחזיר לו הכלי או הבהמה השבורים, ומשלים הפחת. כלומר, משלם רק את ההפרש בין מה שהיה שווה הדבר לפני הנזק למה ששווה עכשיו, ואת מה שנותר ממנו מחזיר לבעלים. וכן אם מתה הבהמה, מחזיר הנבלה ומשלים הפחת. הלכה ד', השואל בהמה חייב במזונותיה משעה שמשכה עד סוף ימי שאלתה. ואם כחש בשרה, כלומר ידלדל בשרה במשך זמן השאלה שלא מחמת המלאכה, חייב לשלם מה שפחתה בדמיה, כי כשם שיש לו אחריות על הפסד כל הבהמה, כך יש לו אחריות על הפסד חלקי. כחש בשרה מחמת מלאכה פטור, וישבה שבועת השומרין שמחמת מלאכה כחש. הלכה ה', השואל מחברו כלי או בהמה סתם, ללא שסוכה מראש על תקופה קצובה, הרי המשאיל מחזירו כל עת שירצה, כלומר רשאי לקחת את החפץ בחזרה בכל זמן שהוא. שעלו לזמן קצוב, כיוון שמשך וזכה בו, אין הבעלים יכולים לחזירו מתחת ידו עד סוף זמן השאלה. ואפילו מת השואל, הרי היורשים משתמשים בשאלה עד סוף הזמן. ודין הוא, כלומר אפשר ללמוד זאת מסברה, הלוקח קונה הגוף קניין עולם בדמים שנתן, ומקבל מתנה קנה הגוף קניין עולם ולא נתן כלום. והסוחר קנה הגוף לפירותיו עד זמן קצוב בדמים שנתן, והשואל קנה הגוף לפירותיו עד זמן קצוב ולא נתן כלום, כשם שהנותן כמוכר שאינו יכול לחזור לעולם, כך המשאיל כמזכיר שאינו יכול לחזור בתוך הזמן. כלומר, לוקח ומקבל מתנה מקבילים לסוחר ושואל. לוקח ומקבל מתנה מקבלים את הדבר לגמרי בתשלום או בחינם, וסוחר ושואל מקבלים את הדבר לזמן מסוים בתשלום או בחינם. וכשם שדין הנותן מתנה שווה לדין המוכר לעניין שאינו יכול לחזור בו, כך דין המשאיל כדין המזכיר שאינו יכול לחזור בתוך הזמן שסוכם עליו. הניח להן אביהן פרה שאולה ומתה, אין חייבין באונסיה. אין דינם כשואל שחייב באונס מפני שלא קיבלו עליהם אחריות כשואל. אמנם חייבים בגניבה ועבדה, שכן דינם כשומר שכר, שהרי משתמשים בפרה ויש להם הנאה. דימו, חשבו בטעות שאיש של אביהן, וטבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול, לפי השער הזול שלו, והוא שני שלישים מהמחיר בשוק באותה העת, שמשלמים רק מה שנהנו ולא את כל הנזק שנגרם לבעלים. ואם הניח להן אביהן נכסים, ומתה או שטבחוה, משלמין את דמיה מנכסיו. נכסיו שירשו יתומים משועבדים לחובותיו של האב, וכאן מרגע ששאל האב את החפץ, השתעבדו הנכסים לתשלום האונס אם יערה בעתיד. הלכה ואב השואל כלי מחברו לעשות בו מלאכה פלונית, אין המשיל יכול להחזירו מתחת ידו עד שיעשה בו אותה מלאכה. וכן, אם שאל ממנו בהמה ללך בה למקום פלוני, אינו יכול להחזירה מיד השואל עד שילך בה לשם ויחזור. הלכה זין, אומר לחברו השילני קרדום לעדור בו הפרדס הזה, עודר בו אותו הפרדס בלבד, ואינו רשאי לעדור בו פרדס אחר. אמר לו פרדס סתם, עודר בו פרדס אחד, איזה שירצה. שאלו לעדור בפרדסים שלו, עודר בו כל הפרדסים שלו. ואפילו נשחל, אפילו נשחק כל הברזל בעדירה, מחזיר לו הניצב את הידית של עץ, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אחת, השואל מחברו כלי להשתמש בו, ואמר לו, השילני דבר פלוני בטובתך. כלומר, אין אתה משילי דבר זה כדרך כל המשילין, אלא כפי טובת ליבך ונדיבותך. שאין אתה מקפיד על הזמן עם ערך, אם קנו מיד המשאיל הזה, כלומר, אם עשו קניין סודר כדי לתת תוקף לדברים, הרי השואל משתמש בו לעולם, עד שיבטל הכלי מלעשות מלאכתו, יחזיר לו שבריו או שיריו, ואין השואל רשאי לחזור ולתקן הכלי או לעשותו פעם אחרת, שהרי לא ישאיל לו אלא את הכלי הזה כמות שהוא. והראש פירש שההלכה זו מתייחסת למקרה שמבקש שישאילו בטובו של הכלי, ולא בטובו של המשיל. דיינו שישתמש בכלי כל עוד הוא טוב למלאכה, ולפי תנאי זה אפילו אם יחזיר אותו למשיל, יהיה רשאי לקחתו שוב כשיזדקק לו, אך מכיוון שסתם משיכה של שואל מועילה רק עד להחזרת הכלי, יש צורך לעשות קניין נוסף. השולחן ערוך הביא את דברי הרמב״ם, והרמ"א הביא את דעת הראש. הלכה ט', האומר לחברו, אשילני שוקת זו של מים, כלומר ביקש להשיל בור או באר שהוכשרו לשתיית בהמות או להשקיית השדות, ונהרסה, עד שאינה ראויה לשימוש, אינו יכול לבנותה כדי להמשיך להשתמש בה עד סוף זמן השאלה, משום שהשאילו שוקת זו דווקא, וכן כל כיוצא בזה. אמר לו אשילני שוקת סתם והשאילו שוקת ונהרסה, יש לו לבנותה. מכיוון שלא השאילו שוקת מסוימת, לא הסתיימה השאלה כשנרסה השוקת הראשונה. אמר לו אשילני מקום שוקת, כלומר ביקש שהשאילו קרקע כדי לבנות בשוקת, אם קנו מיד המשאיל, הרי השואל בונה והולך בקרקע המשאיל, עד שתבוא לידו שוקת שאפשר לו להשקות ממנה בהמתו או ארצו כמו שיתנה עם המשאיל. הלכה י' אומר הרמב״ם, השואל פונדק מחברו ללינה, אין פחות מיום אחד. לשביתה אין פחות משני ימים. לנשואין אין פחות משלושים יום. שאל חלוק מחברו ללך בו לבית האבל, כדי שילך ויחזור, שאין דרך המנחמים לשעות זמן רב בבית האבל, שאלו לבית המשתה כל אותו היום, שאנשים משתאים בבית החתן והכלה זמן רב, שאלו לעשות בו משתה שלו אין פחות משבעה ימים, שימי משתה, חתן וכלה נמשכים שבעה ימים. עד כאן מהשיעור ברמב״ם מספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם מימי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק השני ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם השואל בבעלים שבשעת השאלה בעל החפץ שאול או סחור עבורו למלאכה, אפילו נגנב או עבד בפשיעה פטור, שנאמר אם בעליו אמו לא ישלם, ובלבד שישאל הבעלים תחילה או עם החפץ כמו שבארנו בלכות סחירות, כלומר שלפני ששאל את החפץ מהבעלים או בשעת השאלה, ביקש מהבעלים לעשות עבורו מלאכה מסוימת ללא תשלום, ונמצא שהבעלים שאול לעשות עבורו מלאכה, ואז פטור גם אם אין הבעלים עושה עבורו את המלאכה בשעה שהחפץ ניזוק. ואחד השואל את הבעלים או שסחרן, ואחד השואל את הבעלים לאותה מלאכה, או ששאלן וסחרן למלאכה אחרת, או לשום דבר בעולם, כלומר, בין אם ביקש מהם לעשות עבורו את המלאכה ללא תשלום, ובין אם סחרם לעשות זאת. אפילו אמר לחברו השקני מים, ושאל ממנו בהמתו, והשקעו ונתנו את הבהמה, הרי זו שאלה בבעלים ופטור. שכן היה הבעלים שאול לו לצורך השקיית המים קודם שישאיל לו את הבהמה. משך הבהמה בתחילה ואחר כך ישקעו, אינה שאלה בבעלים, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ב' השאיל בהמתו הוא הזכירה למסוי לשאת מטען, ויצא עמה לסעוד לסייע השואל או הסוחר ולטעון עמו במסוי, הרי זו שמירה בבעלים, מכיוון שבזמן השאלה או הסחירות צייה בעלים לשואל או לסוחר. ואם יצא לבקר, לפקח המסוי בלבד ולראות שלא יטענו עליה יותר מן הראוי, אינה שמירה בבעלים, מכיוון שלא עשה זאת עבור השואל או הסוחר, אלא עבור שמירת בהמתו. הלכה ג' מלמד תינוקות והנוטע עצים לבני המדינה, והמקיז להם את הדם לרפואה, והסופר שלהן לכתיבת שטרות וכדומה, כל אחד מאלו העומד לשירות בני העיר בזמנים מוגדרים וכיוצא בהן, ביום שהוא יושב בו לעסוק במלאכתו, אם השאיל או הזכיר לאחד מאלו שהוא עוסק במלאכתן, הרי זו שמירה בבעלים, ואפילו פשע בו השומר פטור. אבל הוא ששאל או שכר מהם חייב, שאינן שאולין לו. הלכה ד', הרב שהוא מקרה מלמד ברצונו לתלמידים בכל עת שירצה, ואיזו מסכתה שירצה, והיו הם קבועים לבוא תמיד, ונשמט להם ממסכתה למסכתה, כלומר הוא עובר מדעת עצמו ממסכת למסכת, ולא זקוק להסכמתם, הרי הן שאולין אצלו, שכשם שהתלמידים זקוקים לרב, כך גם הרב זקוק לתלמידים שיסייעו לו בלימוד. וכאשר הרב קובע את נושא הלימוד, הרי הם כאן נשאלים לו לסייע לו בלימודו, ואין הוא שאול להם. וביום הפרק, כשדורשים בהלכות החג הקרב, שהכל באים לשמוע עניין אותו מועד, הרי הוא שאול להן, והן אינן שאולין לו. שביום זה לא רשאי לשנות את הנושא כחפצו, והוא משועבד לתלמידים ללמדם דבר מסוים, ולכן הוא נחשב שאול אצלם. ויש מפרשים שביום הפרק באים אנשים נוספים לשמוע את הרב, ומשועבד לציבור לדרוש בנושא המועד, ולכן הוא נחשב כשאול אצל הציבור כולו. הלכה היי, האומר לשלוחו צא וישאל עם פרתי, כלומר שבשעת השאלת הבהמה מינה בעלים שליח לעשות מלאכה עבור השואל. אינה שאלה בבעלים, שנאמר עם בעליו עמו, הבעלים עצמן, לא שלוחן. אמר לעבדו הכנעני צא וישאל עם פרתי, הרי זו שאלה בבעלים, שיד העבד כיד רבו, שגופו של עבד כנעני קנוי לאדונו, ויד העבד נחשבת כידו של הבעלים, וכאילו הבעלים עצמו נשאל לשואל. נשאל העבד אימה שלא מדעת רבו, אינה שאלה בבעלים. הלכה וב, השואל מן האישה ונשאל לו בעלה, כלומר שאל מאישה נכסים שבעלה זכאי לאכול בפירותיהם וליהנות מרווחיהם, הנקראים נכסי מלוג, ובאותו הזמן שאל את בעלה לעשות עבורו מלאכה, אינה שאלה בבעלים. שקניין פירות אינו כקניין הגוף, ואין לבעל אלא הפירות. כלומר, זכות הבעל בפירות אינה נחשבת לבעלות בגוף הנכסים, ונמצא ששאל רק מהאישה ולא מבעלה, ואין זו שאלה בבעלים. הלכה זין, השואל מאשתו, האישה עוסקת במלאכה עבור בעלה ומחויבת בעשיית מלאכות מסוימת עבורו, ולכן אם שאל ממנה בעלה נכסים השייכים לה, נחשב שאלה בבעלים, או שותפין ששאלו זה מזה, שהם נמצאים יחד ועובדים זה עבור זה בעסק השותפות, הרי זו שאלה בבעלים, ואם אמר השותף לחברו השילני היום ונשילך למחר, אינה שאלה בבעלים, הגם שהם שותפים, כאשר כל אחד מקבל על עצמו לעסוק לבדו בעסק השותפות יום אחד וחברו יעסוק לבדו יום אחד, ביום זה אינם נחשבים שותפים ואין זו שאלה בבעלים. הלכה אחת, שאל מן השותפים ונשאל לו אחד מהן, שאל חפץ השייך לשותפים ונשאל אחד מהשותפים לעשות מלאכה עבור השואל, וכן השותפים ששאלו ונשאל לאחד מהן, כלומר השותפים שאלו חפץ ממנו והוא נשאל לעשות מלאכה עבור אחד מהם, הרי זה ספק אם היא שאלה בבעלין או אינה, לפיכך אם מתה אינו משלם. מכיוון שיש כאן ספק, נוקטים בכלל שלפיו המוציא מחברו עליו הראיה, ולכן הבעלים אינם יכולים להוציא ממון מהשואל. ואם תפסו הבעלים, אין מוציאים מידן. כלומר, אם הבעלים תפסו ממון של השואל עבור הבהמה שמתה, הם מוחזקים כעת בממון, ועל השואל הרוצה להוציא מהם להביא ראיה. פשה בה שומר, הרי זה משלם. אף על פי שממקרה רגיל של שאלה בבעלים פטור גם על הפשיעה, כאשר אנו מסופקים אם המקרה נחשב כשאלה בבעלים, הפושע משלם. שכן פושע הוא כמזיק ולכן אם פשע חייב, אלא אם כן ודאי שיש בו דין שמירה בבעלים. הלכה ת', השואל את הבהמה בבעלים לרבעה, לבעול את הבהמה, או לראות בה כדי לראות עשיר ולא להשתמש בה, או לעשות בה פחות משווה פרוטה, ששווי המלאכה שתעשה הבהמה הוא פחות מפרוטה, או ששאל שתי פרות לעשות בהן שווה פרוטה, ונמצא שכל פרה בפני עצמה עושה מלאכה בפחות משווה פרוטה, הרי כל אלו ספק שאלה בבעלין, שיש ספק אם שימושים אלו מוגדרים כמלאכה, ופטור שאלה בבעלין אינו אלא כשהחפץ והבעלין שאולים לעשיית מלאכה. הלכה י' שאלה בבעלין, ושכרה שלא בבעלים, כלומר לפני שהחזירה למשיל, שכרה ממנו, ובתחילת הסחירות לא הייתה שאלה בבעלים, פטור, שהסחירות תלויה בשאלה. מכיוון שבסחירות אינו מקבל אחריות נוספת שלא הייתה בשלב השאלה, אין צורך בהתחייבות מחודשת, ונמצא שהאחריות בסחירות תלויה בהתחייבות שהייתה בזמן השאלה שהייתה בבעלים. אבל אם שכרה בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים, או ששאלה בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים, וחזר ושאלה שלא בבעלים, או ששכרה בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים, וחזר ושכרה שלא בבעלים, כל אלו ספק שמירה בבעלים היא. הלכה י' א' אומר הרמב״ם, אישה ששאלה שאלה ואחר כך ניסית, וכשניסה עברו נכסיה לשימוש בעלה, וביניהם היה גם הדבר ששאלה, הרי הבעל כלוקח ממנה, ואינו לא שומר שכר ולא שואל. ולפיכך, אם הייתה בהמה ומתה, הבעל פטור, אף על פי שהוא משתמש בה כל ימי שאלתה, אפילו פשע בה, מפני שהוא כלוקח, והאישה חייבת לשלם כשיהיה לה לשלם. חכמים תקנו שמעמדו של הבעל לגבי נכסי אשתו הוא של קונה ולא של שומר שחייב באחריות, ומכיוון שסבר שהבהמה שייכת לאישה, לא קיבל על עצמו שום אחריות שמירה, הוא פטור אפילו אם פשע בה, ואם הודיע את בעלה שהיא שאולה, הרי זה נכנס תחתיה, כי מכיוון שידע שהיא שאולה, מוטלת עליו האחריות לבהמה. וכתב הרמה שנכנס תחתיה רק אם השתמש בפרה או קיבל על עצמו להיות כשואל, ואם לא, אין דינו כשואל. כל שאמרנו שהיא שאלה בבעלים, כך אם היה סוחר או נושא שכר, הרי שמירה בבעלים הוא פטור. וכל שאינה שאלה בבעלים, כך אינה שכירה בבעלים. וכל שהוא ספק בשאלה, כך הוא ספק בסחירות. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון, בפרק השני על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.